אתם מאזינים לתוכנית חקירה צולבת בהגשת שאול אייזנברג.
מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן רדיו סול, כאן שאול אייזנברג עם המפיק שוקי אברהם, והאורח שלנו כאן באולפן, חודש ימים לפני הבחירות לכנסת ה-21, תת אלוף במילואים גל עיר, צהריים טובים לך.
צהריים טובים שאול, צהריים טובים למאזינים.
פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא רוצה להיות חבר כנסת.
האדם הזה קם בבוקר כבר כשהוא היה בן 14 והחליט שהוא משרת את המדינה במדים עוד מתקופתו בפנימיה הצבאית, ואחר כך שנים ארוכות של שירות צבאי, אזרחי, חברתי. הוא לא קם רק עכשיו.
תראה, הרקורד שלך מוכח וידוע, ובכל זאת אני רוצה לנסות ולהקשות עליך. למה לך כל זה?
יש בי אש בוערת ורצון להשפיע על מדינת ישראל. זו באמת תמצית חיי. עשיתי את זה ממש מגיל צעיר, עם שנים ארוכות בלחימה, בפעילות מבצעית, בסדיר ובמילואים. הרבה מאוד פעילות חברתית כיושב ראש המכון למנהיגות בסדרות, בקריית שמונה ובמקומות אחרים. אני מבין שהגיע הזמן להיות מחוקק. וזה כיוון שלא אפשרו לי לשרת את מדינת ישראל בתפקיד האחרון שאליו מוניתי. ומכאן אני פונה לציבור ומבקש את המינוי מהעם.
תראה, העם ברובו יודע שנגרם לך עוול כבד בכך שלא מונית כמפכ"ל המשטרה, ואתה עובד חזק מאוד על צדקתך, וזה בדרך באופן גמור ומוחלט. ובכל זאת אתה לא מרגיש שבאיזשהו מקום אתה פועל באיזשהו יצר של הרצון להוכיח יותר ממה שאתה צריך להוכיח?
לא, אני לא צריך להוכיח שום דבר. אני חושב שעם ישראל ראה במו עיניו את האופן שבו סוכל המינוי למפכ"ל. עם ישראל מבין מה עבר עליי בכל השנים האלה של שירות צבאי ושירות בכלל למען מדינת ישראל. ואני חושב שאני לא צריך להוכיח לציבור כלום. אני פשוט אמרתי ביום שבו סוכל המינוי, אני פשוט עמדתי בפתח ביתי, אם אתה זוכר שאול, ואמרתי, מאוד רציתי לשרת אתכם כמפכ"ל המשטרה, אני אשרת אתכם בדרך אחרת. וכך אני מתכוון לעשות, כי מילה שלי זאת מילה, ומעולם לא אמרתי משהו שלא התכוונתי אליו.
מכיוון שמעולם לא אמרת משהו שלא התכוונת אליו, אני לוקח ברצינות כל מילה יוצאת מפיך, אני חייב לשאול אותך, והיה ולא תצליח לעבור את אחוז החסימה, ואתה בתשעה באפריל בלילה תמצא את עצמך מחוץ לכנסת, מה יהיה הצעד הבא בכדי לנסות ולשרת את העם?
תראה, מגן, מפלגת מגן בראשותי היא לא עניין שנולד עכשיו, והפעילות החברתית והלאומית שלי היא לא המצאה מהיום. אנחנו עובדים כבר יותר מעשור במכון למנהיגות עתיד בישראל בסדרות על שינוי חברתי עמוק במדינת ישראל, ומגדלים תחת ידינו מנהיגים צעירים. עכשיו, זה התחיל לפני עשור, הפך להיות מפלגה כעת, משום שנוצרה ההזדמנות והגיע הזמן, ואני מעריך שזה לא יקרה, אני מעריך שניכנס לכנסת. אבל אם, כיוון ששאלת, תיווצר סיטואציה שלא, אז למחרת בבוקר מגן הופכת להיות תנועה חברתית כמו שהיא הייתה גם קודם לכן, היא ממשיכה לפעול ונערכת לבחירות הבאות.
אתה יודע, אני התרשמתי ממך בלי היכרות אישית, בוא נאמר גילוי נאות, אין לנו היכרות
לא,
אישית.
לא. שמעתי אותך ברדיו הרבה פעמים.
ברור, אין לי היכרות אישית איתך מקודם לכן, ואין חולק על כך עם מי שאני מדבר ומי שמדבר איתי, ואתה יודע, עשרות אלפים רואים את הפרומו שאנחנו משחררים לחלל האוויר מאתמול, ואומרים לי, מדובר באדם איכותי, אבל קיבלתי הבוקר איזשהו טלפון מאחד האנשים עדי בכירים, בוא נאמר, במפלגה ששולטת היום במדינה, והוא אמר לי, הוא הולך לעשות נזק בלתי הפיך לליכוד. אז אמרתי, למה הוא הולך לעשות נזק בלתי הפיך לליכוד? משום שאם 70, 80, 90 אלף איש יצביעו בעדו, והוא לא יעבור את אחוז החסימה, יש חשש גדול שזה עלול אפילו להכריע את הבחירות.
אני חושב שהמפלגה הגדולה במדינה, אגב, למי אתה מתכוון היום? להמצאה החדשה כחול לבן או לליכוד?
לא, לליכוד, נכון להיום, הליכוד עדיין מרכיבה את ממשלת ישראל, היא המפלגה הגדולה בבית המחוקקים, ואין מה לעשות.
להערכתי, אם אתה מתכוון לליכוד, אני חושב שמפלגת מגן תהיה כוח מאוד משמעותי, מנוע נוסף למטוס של הליכוד בהרכבת הממשלה הבאה, וזאת משום שמפלגת מגן מבטאת את רצונם של רבים להיות שייכים לימין, אבל לימין מתון, ימין אחר, עם גישה חברתית שפעם ז'בוטינסקי ובגין האמינו בה, והיום כבר לא קיימת בליכוד. אני מזכיר לך את חמשת הממים, מזון, מלבוש, מרפא, מעון, אתה זוכר את כל הדברים האלה? אנחנו כאלה, זאת המפלגה. עכשיו, הקהל שמצביע לי הולך אחריי והולך אחרי ההרכב שלנו, והוא בדרך כלל לא מצביע ליכוד. ואנחנו נחזק את הימין, ואלה שחוששים מ-90 אלף קולות שיגיעו אלינו, צריכים לסמוח מ-250 אלף קולות שיגיעו אלינו, ויצטרפו אל מחנה הימין.
טוב, אז עכשיו אני רוצה ממך הצהרה חד משמעית. אתה הולך עד הסוף?
חד משמעית, ודאי.
זאת אומרת, גם אם יבואו אליך שבוע, שבועיים לפני, ויגידו לך, תראה, אם תסירו את המועמדות ולא תתמודדו, אנחנו מבטיחים לך כך וכך, לא יקנו אותך, במרכאות או שלא במרכאות.
מה פתאום? היו כל מיני ניסיונות וגישושים, ויש גם לחצים מאוד מסיביים ברשתות החברתיות ובאמצעות שליחים. אבל תשמע, התמודדות של מפלגה, גם מפלגה קטנה או מפלגה חדשה, זאת תמצית הדמוקרטיה. יש לך ציבור שלם שרוצה לבחור בך. בוא רק נזכור, למשל, כשאריק שרון התמודד לראשונה לכנסת,
שלום ציון,
הוא זכה בשני מנדטים בלבד, וכך הוא התחיל את דרכו
הפוליטית.
כן, אבל
אז אפשר היה לזכות בשני מנדטים.
נכון, אבל השינוי הזה התבצע לאחרונה.
נכון, עכשיו אם אתה לא מקבל 4 מנדטים, אתה בחוץ.
נכון מאוד, אבל אני רוצה רק לומר שהחוק והגישה הדמוקרטית של מדינת ישראל צריכים להביא לידי ביטוי את רצונו של כל אזרח. עובדה שמגן עוברת את אחוז החסימה באופן שבו אנחנו בודקים את הדברים. עובדה שיש שטף גדול ותנופה גדולה בשטח. משמע הציבור רוצה בזה. לא רק הליכוד, כל המפלגות בישראל שמאמינים בדמוקרטיה צריכים לשמוח שיש מפלגת ימין מתונה חדשה.
תראה, אנחנו משדרים כאן מראש העין, וזה הבית שלך ראש העין.
נכון.
והביתיות, אתה יודע, לפעמים יש מה שקוראים לזה בספורט יתרון ביתיות.
כן, המגרש הביתי, ראש העין.
המגרש הביתי.
כן.
אבל אתה בתוך הדברים שלך אמרת שאתם ליכוד מתון, ימין מתון.
אנחנו לא ליכוד, אנחנו ימין מתון.
ימין מתון.
נכון.
ומה אומר כחלון? ימין שפוי. זאת אומרת,
אגב, אני ראיתי בדיוק מתי יצא הביטוי הזה מצוות הקמפיין שלו. אבל אני חושב שאם השאלה הבאה שלך היא איפה אתה מול אותו גוף שנקרא כולנו, שלדעתי זאת לא מפלגה, ראית? יש שם אחד שהלך מיד, איך שזה נולד, הלך ונהיה יושב ראש עבודה. אחד הלך לליכוד, אחד לא מוצאים עד היום. אני אומר לך שכולנו הכזבה, היא הייתה תקווה, והיום התקווה היא מפלגה ביטחונית חברתית. בימין זו מפלגת מגן, כי אין אחרת כזו.
קודם כל, מאין שאפת את השם מגן עם האותיות נץ?
קודם כל, אנחנו נץ חברתי. רצינו מאוד את האותיות האלה, כי מבחינה מדינית ביטחונית אנחנו ניציים. אנחנו מאמינים מאוד בזכותנו על הארץ, רוצים לוודא שביהודה ושומרון לא יהיו מחשבות מוזרות מהסוג שהובילו אותנו להינתקות ברצועת עזה כמו שהיא בוצעה. אנחנו שגרים פה בראש העין, כמו שאתה יודע, מביטים מהחלון ורואים את יהודה ושומרון, ורק תאר לך שקנה של רקטה יהיה מכוון אליי מדיר בלוט למשל, כן? לא רחוק מאיתנו
תראה,
עכשיו.
תראה, אל ספר לי, המפיק שלנו הוא מתנחל מאריאל.
כן, מתיישב, מתיישב.
מתנחל, אני קורא.
אצל שאול אני מתנחל.
תקשיב, אלה...
אני חושב שאני גר בארץ ישראל.
אלה חלוצים, אני פיקדתי על חטיבת בנימין, נפצעתי קשה מאוד ביהודה ושומרון במערב מחבלים, הובלתי את מבצע חומת מגן, הקמתי, ואני זה שחתום על גדר ההפרדה, על כביש 443, על עוטף ירושלים, גושי התיישבות מוגנים, עשיתי הרבה מאוד, ולמה? משום שיהודה ושומרון, מעבר לזה שזה ערש ההיסטוריה של עם ישראל, ואם אתה קורא כל ספר תנ״ך, שמואל, א', ב', שופטים, אתה מוצא את הארץ ויכול לנווט עם התנ״ך, מעבר לכל זה, אי אפשר באמת באמת להגן על הליבה, על מרכזי האוכלוסייה בישראל, בלי להיות חזקים ביהודה ושומרון, ואי אפשר להיות חזקים בלי התיישבות חזקה.
טוב, אז עכשיו אני צריך להוביל אותך דרומה, ואני קורא לאחרונה, אתה משחרר כל מיני אמירות בהקשר לגדר בעזה ולמה שקורה שם עם ההפגנות וכו' וכו'. מה אתה בעצם יכול לתת יותר משלושה רמטכ"לים לשעבר בכחול לבן?
בוא תראה, קודם כל בוא נלמד, נלמד באמת.
בוא תנסה ללכת בעצנה לכת ולהגיד את הדברים.
אני קודם כל, אז הנה, אני אומר לך, קודם כל בוא נבדיל בין שירותם הצבאי של האנשים שמרכיבים את הרשימה שהזכרת, את כחול לבן, רשימה חדשה, שאנחנו עדיין מנסים ללמוד מה בדיוק הם אומרים.
אתה רשימה חדשה.
נכון, אבל אני פרסמתי מצע ביום שבו רשמתי ברשם המפלגות, לא הפסקתי לדבר מאז, ולמרות שאני מאמין שלך דומיה תהילה, כשאתה יוצא לחיים הציבוריים ולפוליטיקה, אתה צריך להגיד מה אתה רוצה. כחול לבן, איך שקראו להם קודם, חוסן לישראל וכן הלאה, אפילו יש עתיד. אלה מפלגות שאתה צריך לחצוב בסלע עד דם כדי לנסות להוציא אמירה שיעמדו גם מאחורי השעה אחרי שנאמרה. ואני רוצה לומר לך שיש הבדל גדול בין האנשים שהזכרת עם השירות המבצעי והצבאי המפואר שלהם, שאני מכיר אותם היטב משנים ארוכות של שירות משותף, שים את זה בצד. אני אומר לך שאני לא הגנרל הזה שקופץ מחגור וממדים ישר אל החיים הפוליטיים. אני יותר מעשור איש מילואים פעיל, תת אלוף ביחידה חשובה מאוד בצהל עד היום, אבל אני גם יצאתי אל האזרחות והקמתי חברות וביצעתי פעילות כלכלית. אני יודע מה זה להעסיק עובדים, אני יודע מה זה חס וחלילה לפטר עובדים, אני יודע מה המשמעות של ניהול פרויקטים, אני יודע מה זה פעילות חברתית, חינוכית, מנהיגותית בפריפריה. החבילה האזרחית שלי מתחברת לחבילה הביטחונית באופן שיש לזה ערך מוסף בחיים הציבוריים.
הזכרת את החברות, הפעילות השוקקת שלך הייתה בגרוזיה.
אתה יודע, זה אחד הדברים שזה פולקלור, משום שהפרויקט המוזכר בגיאורגיה בוצע במשך כ-10 חודשים לפני 12 שנה, אבל הוא הפך להיות משהו שרץ כזה ומדברים עליו בלי סוף, כי גם סביבו דאגו לייצר את סיכול המינוי שלי למפכ"ל.
יפה, אבל אני דווקא באתי עם קונוטציה חיובית, כי אני חושב, כמי שהיה עשרות פעמים בגיאורגיה, שזו מדינה נפלאה.
מדינה נהדרת, אנשים טובים, אוכל נהדר, זה קשר נהדר לישראל.
של הנוף והרחובות והכל, זה ממש כאילו פוטנציאל של פריז.
ושלא נשכח את הקהילה הגיאורגית הגדולה שיש כאן בישראל, והקשר המאוד אמיץ בין המדינות לאורך השנים, אני חושב שזה מקום נהדר. וכשהם רצו לצאת ולהיות חלק מהאיחוד האירופי, וכשהם רצו להגיע לנאטו ורצו להיות חלק מהקואליציה, המון חברות ישראליות הוכוונו לשם, ובין השאר גם אנחנו ביצענו שם פרויקט.
אני חייב לספר לך שהבן שלי, שהוא מאמן כדורסל הרבה מאוד שנים, הוא היה 3 שנים מאמן העל של נבחרות הנשים של גיאורגיה. וזו הסיבה שאני הייתי כל
היית שם הרבה.
הייתי בא לבקר אותו ו... פגשתי שם גם אנשים נפלאים, גם אוהבי ישראל בצורה
מאוד, מאוד,
ברמות
מאוד.
בלתי רגילות. בסדר, אבל לא בגיאורגיה עסקינן היום, ובוא נאמר, אילו אתה היום היית שר ביטחון, מה היית עושה שלא עושים היום בכדי לגרום לכך שהבלונים והטילים וכל החוסר שקט שיש לתושבי הדרום, כל הסגה הזאת, אולי הייתה באה לסיומה?
אני חושב שהאופן שבו אנחנו מתנהלים מול רצועת עזה, כי אנחנו עכשיו דנים בסוגיה של החמאס בעזה, יש כשל מסוים באופן שבו אנחנו תופסים את רצועת עזה. זה לא חמאס. זה לא חמאס. אנחנו מדברים על איום איראני, שבעצם משתלט על רצועת עזה, אחרי שאנחנו ב... רצון ובנפש חפצה ובתום לב נאמר, פינינו את השטח לחלוטין מתוך כוונה ליצור את אותם דברים שהשמאל נוהג לומר היום. אנחנו פה והם שם, גדר גבוהה, שכנים טובים, בוא ניפרד מהם לשלום. עשינו את זה. מה קיבלנו בתמורה? האיראנים נכנסו תוך דקה לשם, הם מזהים כל וקום, כמו שהם עשו את זה בלבנון, כמו שהם מנסים לעשות עכשיו בסוריה, הגיעו לרצועת עזה, ובעצם אין מולנו שלטון חמאס. כל הזמן מדברים, נמוטט את שלטון החמאס, נעשה כך, נעשה אחרת, יהיה שם כוח איראני. אני גם ראיתי אותם בצוק איתן, שמע, אני עדיין בשירות פעיל, ראיתי אותם בצוק איתן, אני מזכיר לך שאני גם הייתי בעמוד ענן, ואני מכיר את עופרת יצוקה, וראיתי במלחמת לבנון השנייה ובשנים ארוכות של שירות את החיזבאללה בלבנון, ואני אומר לך שהלך ונבנה ברצועת עזה כוח צבאי כמו החיזבאללה. זה האיראנים.
אז מה אתה אומר על דבריו של השר בנט, שמי אתמול בערב ועד בדרך לפה, שמעתי בחדשות, לא מפסיק לתקוף את נתניהו, שבמקום להתעסק עם הבעיות בעזה, הוא מתעסק עם הדוגמניות ומגישות הטלוויזיה.
אני רוצה להתייחס ברשותך לסוגיה של האמירות על עזה. הסוגיות...
הוא אמר הסוגיות... על עזה שראש הממשלה והמדינה והממשלה לא עושים מספיק.
כן, אז אני רוצה לומר לך איפה הקשל החשיבתי והתפיסתי וגם הקשל בפעולה. תראה מה קורה. אתה זוכר כשהתחילו לעוף עלינו טילי קסאם בהתחלה? מה אמרנו אז? אמרנו
שזה יחלוף.
זה הציבור... והעיתונאים ועוד כל מיני גורמים ופרשנים בשקל שאמרו מה זה שטויות, זה צינורות מעופפים. הצינורות המעופפים האלה הפכו תוך שנים ספורות לרקטות כבדות ולטילי קורנט, הטילי נונטט המתקדמים הרוסיים שפוגעים באוטובוס צהוב של ילדים בעוטף עזה, וזה הפך להיות איום על נטבג. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו מפחיתים בעוצמתו של איום, ומה, זה שטויות, זה יעבור, עזבו, זה קשקוש, אנחנו מקבלים אותו יותר גדול. יש דברים שצריך להרוג אותם שהם קטנים. ולכן סוגיית הבלונים האלה התחילה. אמרנו, טוב, זה שטויות, זה קצת זורקים לפידים בשדות, עושים שריפות, נתגבר. אבל הנה, בשבת האחרונה, לצרור בלונים היה כבר מחובר טיל נגד טנקים. וזה היה מעל יער שוקדה, יער ששוקק חיים בדרום אדום. אנחנו חייבים לפעול בתקיפות גדולה, והמשימה לגבי רצועת עזה היא בעצם לנתק את איראן מעזה. איך אנחנו פועלים מול האיראנים? גם ראש הממשלה נתניהו, ובכך יש טעות באופן ההתנהלות של הממשלה. אנחנו מול האיראנים מדגישים את נושא איום הגרעין האיראני. ופה הייתה גם הצלחה מאוד גדולה שצריך להגיד שפו לראש הממשלה ולמאמציו ברחבי העולם, ליצור סנקציות, להביא לביטול ההסכם שחתמו עליו המעצמות עם איראן וכן הלאה וכן הלאה, לפחות מצידה של ארצות הברית. אבל איפה המעורבות האיראנית בעזה? את כל הלחץ הבינלאומי לצידה של פעילות מבצעית צריך עכשיו להסיט לכיוון של לנתק את איראן מעזה, גם בפעילות מבצעית אגרסיבית וגם בפעילות ובלחץ בינלאומי תקיף.
אז את כל זה אתה רוצה להגיד לי שגנץ שהיה רמטכ"ל ובוגי יעלון שהיה שר הביטחון ואשכנזי שהיה רמטכ"ל, הם לא מבינים את כל זה?
אין לי מושג, הם עוד לא הגיעו לשום דבר, בוא נראה מה הם יעשו. אני מתכוון מתוך הממשלה להשפיע על מדיניות כזו, לנתק את המעורבות האיראנית, לוודא שלא נעבור לסדר היום על האלימות הבלתי פוסקת בימי שישי לאורך הגדרות והניסיון לפרוץ לתוך תחומי הריבונים של מדינת ישראל, ולא להסתכל על בלונים כעל איום חולף, כי הבלונים האלה, תזכור מה אני אומר לך כאן, הנה, אתה מקליט אותי, הבלונים האלה יהיו בעתיד מונחים, ואז נתחיל לקבל נחילים של רחפנים שיתחילו לתקוף, וזה לא ייגמר, ואז לא תהיה לנו ברירה, ונאלץ להיכנס למבצע גדול בעזה.
מה דעתך על זה שאנחנו מעבירים כסף לחמאס?
לא אוהב את זה, בכלל לא. זה לא צריך לקרות ככה. מה פתאום זה גם עובר דרכנו? סליחה, גם מה פתאום רצועת עזה הפכה להיות הבעיה של ישראל? מה עם הטורקים שכל כך מתים על ישראל? ששולחים מרמרות, מה עם המצרים שהם מעורבים בכל דבר, ומה עם הקהילה?
כנראה שסעדת היה חכם,
כן.
בהסדר השלום
אמר
עם
לא
בגין,
תודה, כן.
אמר לא תודה.
תהנו מישהו... בעצמכם, כן. אבל גם איפה הקהילה הבינלאומית שכל היום יודעת להטיף לנו מוסר, שהם יטפלו בעברת כספים לעזה, מה זה עניין שלנו בכלל מה שקורה שם? תראה, אנחנו לוקחים על עצמנו יותר מדי, שאנחנו מעבירים כסף לשלטון החמאס, זה נראה רע וזה רע.
טוב, אתה איבדת פה כבר ביטחון, שאתה נכנס לכנסת ואתה עובר את אחוז החסימה, ומעניין אותי לשמוע מאין אתה שואב את הביטחון, והאם הפידבקים בשטח מעידים על כך.
כן, בהחלט, אני תודה על השאלה. יש קושי מאוד גדול לפצח את ההתמכרות של עם ישראל לסקרים. עם ישראל צופה בטלוויזיה, הוא ממש מכור לזה, וכולם מקבלים מסרונים ווואטסאפים ועונים לשאלון אינטרנט ולשאלות של סוקרים בטלפון, וכששואלים אותם למי תצביעו, אז האנשים שלי בשטח מדווחים לי הרבה פעמים, בכל יום, הם אומרים, מגן בראשות גל היר, שאומרים להם, אין אופציה כזאת, תבחר משהו אחר. עכשיו, אני יכול גם להראות לך כאן עכשיו, את המסרונים.
לא, לא, אני מאמין לך. אני יוצא מנקודת הנחה שכל מה שאתה אומר, זה מילה בסדר.
זה בדוק, אני...
בסדר, אז
בוא... האמינות שלי התקפה.
בוא תגיד לי, מה אתה שומע בשטח?
בשטח אנחנו רואים...
הרי אני מניח שבתקופה כזאת אתה מתחיל את היום שלך... אשכם בבוקר וחוזר מאוחר בלילה ונפגש עם מצביעים פוטנציאליים וכאלה שאתה מנסה לשכנע אותם. מה הפידבק שאתה מקבל?
הפידבק בשטח הוא התלהבות, געגוע למפלגות של פעם ולימים של פעם. ממש תחושה של אין מפלגה כזאת, זה חסר. אנחנו צריכים שמישהו ייצג אותנו. אני אתן לך דוגמה איפה זה בא לידי ביטוי. הרי מפלגת מגן מייצגת גם את עוטף עזה, שמאוד מוזנח ולא סופרים את הספר אצלנו, וגם את תושבי אצבע הגליל. יש לי נציגים משני המקומות. מגן מייצגת את החרדים, המשרתים, הלאומיים, ומצד שני חילונים גמורים, זוגות צעירים וקשישים, אנשים שהם ניצולי שואה. יש לי ניצול שואה בין מייסדי המפלגה. מגן מייצגת קידום נשים, זכויות עולים חדשים, סיוע לנפגעות תקיפה מינית. אנחנו מביאים לידי ביטוי ברשימה שלנו קשת רחבה של נושאים חברתיים שאנחנו רוצים לטפל בהם, כולנו.
אני עוד אגיע איתך למישור החברתי.
עם זרוע ארוכה שתפעל מהכנסת כדי לחוקק. המשימה היא להיות מחוקקים ולחוקק נכון למען החברה הישראלית.
שוקי, אני מרגיש שאתה כן. מאוד מאוד רוצה לשאול איזושהי שאלה.
האמת שיש לי כמה שאלות.
קדימה, שוקי.
תתחיל עם אחת ולאחר מכן נשמע שיר
אוקיי. ונחזור אליך. איזה אתה רוצה? את מה שבחרת?
כן.
אוקיי, בסדר. אני יושב פה, שומע אותך נלהב, מלא ביטחון. התקופה די קשה עברת, כי לא רצו אותך במקומות, ומישהו זרק את הדברים האלה והכל נפל אצלך. למה להיכנס לאותו ביצה שלכלכה עליך, שכמו שאתה קראתי באיזשהו רעיון, שתמיד שנכנסת לחדר, אז היה איזשהו פיל שעומד, הוא עשה, הוא לא עשה, ועכשיו, אחרי שהעסק הזה נקי, אתה יודע, יכול להיות שזה יקרה עוד הפעם.
בטח.
ואז עוד הפעם אתה נכנס.
גם עכשיו מנסים ללכלך.
זה שווה את זה?
שמע, אני משרת את עם ישראל ומאוד רוצה להמשיך ולשרת. אני יודע שיש לזה מחיר. עכשיו, מה הייתי יכול לעשות?
במקרה שלך היה מחיר די
כבד. הרי נפצעתי מאוד קשה לא פעם אחת בצבא, ואחרי זה פגעו לי בנשמה אחרי מלחמת לבנון השנייה. ואחרי זה, כשכבר ראש הממשלה מינה אותי להיות מפכ"ל משטרה, דאגו ללכלך אותי ולבטל את המינוי, וגרמו לי עוול נורא ונזק כלכלי נורא ונזק למשפחה והכל. ולמרות כל זאת, אני אומר לך, אני לא רואה שבירה כאופציה. זה לא בא בחשבון. למה? כי יש דברים שהם יותר גדולים ממך וממני ומשאול ומהאנשים שצופים בנו מעבר לזכוכית. יש פה מדינה, יש פה עם יהודי שחזר ארצה. אני ראיתי את עצמי תמיד גם בשדה הקרב, במבצעים במדינות אויב, כשליח של העם היהודי ושל מדינת ישראל. עכשיו הגיע הזמן לפעול כמחוקק, לעשות את זה מהכנסת.
יכול להיות שהוא צריך תפילה לשמיים?
יכול להיות.
אז תשמיע לו את תפילה לשמיים.
תמיד טוב.
של אליש הזמר. אתם מאזינים לחקירה צולבת עם תת אלוף במילואים גל הירש, ואנחנו ממשיכים את
את החקירה הצולבת.
את החקירה הצולבת.
לא, אנחנו עוד לא התחלנו עם החקירה הצולבת אפילו.
הזכות השאלה שלך, שוקי.
אוקיי, תודה. דיברת על הבלונים ועל הקסאמים, ובאמת שאמרנו שאתה יודע, זה רק צינור וזה התפתח וממשיכים הלאה. אתה היום נבחר. קודם כל לאיזה תפקיד?
עומד לבחירה.
עומד, לא, אני אמרתי היום הוא נבחר. עברתי כבר את הבחירה.
זאת אומרת, והיה
ונבחרת. אוקיי, אני מקבל את התיקון. והיה ונבחרת.
כן.
א', איזה תפקיד אתה רוצה לקחת? ודבר שני, איזה פתרון יש לך היום לסוגיה של הבלונים? כי העם מחפש היום פתרונות לדבר הזה, ובמזל אין נפגעים, וכאילו אף אחד לא עושה כלום.
כן, אני קודם כל אענה לשאלה השנייה שלך ברשותך, לגבי הפתרון לבלונים. אני מניח שהצופים והמאזינים שלנו יודעים משהו, כי הם כבר נכנסו לגוגל ובדקו מי האורח פה באולפן של שאול ושלך. אז אני עוסק שנים ארוכות במחקר ופיתוח, והבאתי לפיתוחן של מערכות מאוד מאוד מתקדמות שיתנו יתרון איכותי לצהל ולמערכת הביטחון לאורך השנים. זה לוקח הרבה מאוד זמן לפתח מערכת. אחד הדברים שאני קשור אליו זה גם פתרון לתקיפת הבלונים האלה סמוך מאוד לשיגורם, ואנחנו לא ניכנס לזה כאן עכשיו בשידור. יהיה לנו פתרון טכנולוגי טוב מאוד, ואנחנו בדרך לשם. לגבי, סליחה, רצית לשאול משהו?
כן, לא, תמשיך.
לגבי השאלה על התפקיד, אני לפני כשלוש שנים וחצי מוניתי על ידי ראש הממשלה, והממשלה הודיעה שאני המיועד להיות מפכ"ל משטרת ישראל. וכדי להיכנס לתפקיד הזה, הכנתי תוכנית פעולה מהפכנית למהפכה במשטרת ישראל ובכוחות החירום של המדינה, וזה בעיקר משום שבעיניי משטרה זה לא עניין ביטחוני. אני אמנם ביטחוניסט המון שנים, אבל משטרה זה הרבה מאוד עניין חברתי.
שירות.
זה ממש, זה נוגע בחיים של כל אחד מאיתנו, משפיע על הביטחון האישי.
אתה בדיוק רצית להיכנס למשטרה בתקופה לדעתי הכי קשה שלה.
נכון, הייתה
הכי
תקופה...
קשה.
אגב, אומרת, לא רציתי.
זה לא היה מציאה כזאת גדולה להיכנס למשטרה.
שמה, לא רציתי, הרי אני הייתי מיועד להיות מנכ״ל רפאל. סיימתי תפקיד בכיר מאוד בצהל, ונקראתי להיות מנכ״ל רפאל. ואז פתאום הגיע הטלפון להגיע לפגישות דחופות בירושלים. והתבקשתי לקחת על עצמי את המשטרה בתקופה נוראה, והסיבה שאמרו לי, שמע, תוותר על רפאל, בוא להיות מפכ"ל משטרה, זה שצריך לשקם את המשטרה. 9 ניצבים עפו הביתה על הטרדות מיניות ושאר ירקות, רצח שיר הבנקי במצעד הגאווה, טרור משתולל ברחובות, טרור הבודדים, סכינים, מזרח ירושלים בוערת, פשיעה חקלאית בכל מקום. אמרו לי, שמע, אתה חייב את כל המהפכות שעשית בקומנדו, בבית ספר לקצינים בהדחת, באוגדה, בפיקוד העומק, עכשיו הגיע הזמן לעשות את זה במשטרה. ובסוף הלכתי הביתה אל המטבחון המדיני אסטרטגי שלנו בבית, ישבתי עם רעייתי דונה, והחלטנו שמזיזים שוב את החיים שלנו הצידה, והולכים אל הדגל. עכשיו אני מאוד רוצה, למען האזרחים, בשביל השירות לאזרח, לממש את התוכנית המהפכנית שלי למשטרת ישראל. אני רוצה להשפיע על החיים של כולם. תשמע, יש דברים שהדעת אינה סובלת. ואפשר לשנות את זה. אז אני רוצה להיות השר לביטחון הפנים, אבל לא מתוך השאיפה שלי להיות ביטחוניסט. הרי לכאורה גנרל צריך לרצות להיות שר ביטחון, לא? אני בא ואומר לכם, עזבו, המפלגה שלי היא חברתית. משטרה זה עניין חברתי. אני הביטחוניסט היחיד שם, אני שב בקבינט המדיני-ביטחוני. בשאיפה כשר לביטחון פנים, אני אוביל את התוכנית לשדרוגה של משטרת ישראל למען כל אזרח, כדי שהשוטרים המצוינים בשטח יהיו גאים.
אתה עדיין רודף אחרי החלום של המשטרה.
לא, זה לא חלום. שמה,
של
זה
הרצון
לא
הזה ש...
זה לא מנסה, חלום.
הוא מנסה להסביר לך שהחלום הזה... לא הוא חלם אותו.
לא, בסדר, הוא יכל גם להגיד לא, לו, אבל לא ללכת לזה.
הוא מצא את לא. עצמו במקום שהוא לא יכול לא להקיב ולא לבלוע, והוא תקוע שם עד היום.
שמע, אני נמצא במצב שיש לי תוכנית מצוינת ביד. אני יודע מה צריך לעשות כדי לשפר את החיים של כל אזרח, כדי שיהדות אתיופיה, למשל, תפסיק לדבר על לחשוש ולדאוג משיטור יתר. המושג הזה הוא בכלל נוראי, כדי שהחקלאים יפסיקו להיות חרדים מפשיעה חקלאית, כדי שחברות הביטוח יתחילו לבטח את החקלאים, כדי שיהיה ביטחון אישי ברחובות, כדי שהאלימות נגד נשים תיפסק, כדי שהמשטרה תהיה צודקת וחברתית. שמע, יש פה תוכנית מהפכנית, היה מי שדאג שאני הולך לממש אותה, וזה אומר בעצם להחליף המון אנשים, להביא דברים חדשים, זאת מהפכה, לא רצו את זה, דאגו שאני לא יהיה מפכ"ל. עכשיו אני אומר לעם, לא רצו למנות אותי בציר הזה, עכשיו בבקשה העם, תמנו אותי אתם, זה הכל.
זאת אומרת, יכול להיות שלא ממנים מפכ"ל קבוע, מחכים לראות, אולי אתה תהיה השר לביטחון פנים, ואתה תהיה זה שתמנה את המפכ"ל הבא.
אני מעריך שכך יהיה, אני מקווה שכך יהיה, ובהחלט אני אשמח למנות את המפכ"ל הבא ואת צמרת הפיקוד הבא של משטרת ישראל, כדי לתת שירות לכל אזרח להרבה מאוד שנים קדימה, משטרה אחרת. ואני רוצה לומר פה משהו וזה חשוב, תראה, יש במשטרת ישראל אנשים מצוינים, צריך לדעת את זה, אני מכיר אותם הרי מהשטח, לוחמי מגב, שוטרות ושוטרים, מתנדבות ומתנדבים, יש שם אנשים...
אני מניח שגם למדת קצת...
יש שם אנשים טובים.
על האנשים שנמצאים
בטח,
שם בתקופה,
אנשים טובים...
שהיית בטוח שאתה כבר המפכ"ל.
בטח, הם פשוט צריכים מנהיגות אחרת, כיוון אחר בחיים, צריכים מהפכה מטלטלת, ותהיה לנו משטרה איכותית, ושהשוטרים יזכו לגאווה שלה הם ראויים.
תגיד לי, באיזשהו מקום, אבל עדיין אתה מרגיש, גם פלטת פה איזשהו משפט, שכאילו יש עדיין רדיפה אחריך.
ברור. אנחנו ראינו שביום שבו, עוד הרי תראה, לפני כחצי שנה, העיתונאי מוטי גילת יצא והודיע, זה הפתיע גם אותי, מאוד שמחתי כמובן, גל הירש נקי, התיקים ייסגרו, יודיעו על זה השבוע. זה היה לפני כחצי שנה. ומאז פתאום יצא השר ארדן, יחד עם השרה שקד, ואמרו, ככה, זאת אומרת, סיכלו לו את המינוי, כי אז נחשפו גם הסיכולים, ואיך סיכלו את המינוי, כולל הקלטות וכו'. אז הוא אמר, עכשיו אני רוצה ועדת חקירה ממלכתית, בראשות שופט עם סמכויות חקירה, שתיפתח, מתי? שתיגמר חקירת גל הירש. ובאותו רגע הוא חרץ את דין החקירות שתפרו לי ופתחו לי לא להיגמר לעולם.
אבל הוא לא עשה את זה במתכוון.
תשמע, הוא לא עשה את זה במזיד, אני מניח, יש לקוות כך, הוא לא עשה את זה במזיד, אבל נגרם פה נזק מאוד גדול, משום שיש עכשיו מספיק אנשים שדואגים שהחקירה לא תיגמר אף פעם. אני ראיתי שזה המצב, הודעתי לפני 4 חודשים שפניי לבגץ. תוך 24 שעות הודיעה הפרקליטות, אוקיי, אנחנו סוגרים את אחד התיקים, תיק על איזה המצאה של חקירה שהמציאו לי על פרשה בראשון לציון, שלא הייתה ולא נבראה, סגרו את התיק מחוסר אשמה. אחרי 3 שנים, עכשיו אני שואל את המאזינים שלנו, כמה פעמים לדעתכם בפרשה הזאת של ראשון לציון קראו לי לחקירה ב3 השנים האלה שהחזיקו לי תיק פתוח ולא יכולתי להתמודד על מכרזים ולא יכולתי לקבל שום תפקיד ציבורי ולא יכולתי לעשות כלום, עינוי דין, 3 שנים, כמה פעמים קראו לי? פעם אחת למספר שעות והשאירו תיק אחד פתוח שאין בו כלום. וכשאני הודעתי, הנה לשאלתך רוני, כשאני הודעתי שפניי לפוליטיקה, כי אני הרי לא יכול גם להחליף את אלשך ולא מאפשרים לי להתמנות במינוי ממשלתי, אז אני אבקש מהעם את המינוי. איך שהודעתי את זה, בתוך 36 שעות כבר יצאה הדלפה מגורמי אכיפת החוק, נקרא לזה בעדינות, כן? יצאה הדלפה שעכשיו מסתמן שיש לבדוק ואנחנו שוקלים להגיש כתב אישום על עבירת מס פתאום. עכשיו כבר זה רשות המיסים. אז אני רוצה להסביר פה שיש בעיה. זאת שיטה. והדרך הזאת של ההפללה של הפוליטיקה, זאת אומרת, מעבירים את הכל דרך לב 433, מעבירים את הכל דרך בתי הדין, מסכלים מינויים, מגמות ותהליכים, יכולים פה לתפור תיקים לאנשים ולדאוג שלא תתמנה. זה מפחיד, וזה לא יכול להמשיך ככה.
כן, אבל אני לא מבין עדיין למה לאחד כמוך, מלך הארץ, צריכים לרצות לתפור תיק.
וזה משום, כי הייתי אמור להיות מפכ"ל המשטרה.
בסדר, אז מה רע בזה?
אה.
אם הכל טוב, אז מה רע בזה?
אני לא חושב שרע בזה, אבל היה מי שחשב שמינוי של איש כמוני ושלי, כמי שידוע כמהפכן וכרפורמטור בהרבה מאוד מקומות, היה גם ברור מה אני הולך לעשות, ואיזה דברים יקרו, וכמה אנשים יעופו הביתה, ואיזה מהפכה צריכה לקרות, ולכן היה מי, ואגב, ואיזה תיקים אני אבדוק שלא נבדקים, ובאיזה נושאים אני אגע שלא נוגעים בהם, כי אני נטול פניות, ואני לא חייב כלום לאף אחד, ואף אחד לא מחזיק אותי בשום מקום, הבינו את זה, אמרו, אוקיי, נדאג שהוא לא יהיה. עכשיו ניסו, שבוע ניסו לספר סיפורים על מה היה איתי בצבא, אחרי זה ניסו ללכלך אותי בדברים אחרים, ואז ראו שאין שום דרך למנוע את המינוי, אז פתחו לי חקירות פליליות.
טוב, בסדר, אבל אתה מודע לכך שבעצם אתה הבאת את עצמך עכשיו למקום מאוד מאוד מיוחד. אתה בעצם, גם אמרת את זה תוך כדי הדברים שלך, מעמיד את עצמך למשפט הציבור.
חד משמעית. רק עליו אני סומך.
יפה. אז זאת אומרת, שאם אתה תצליח לעבור את אחוז החסימה ולהיכנס לכנסת, יצאת גדול. אבל אם חס וחלילה אתה לא מקבל את אמון הציבור, אתה כאילו נוחל איזשהו כישלון במרכאות.
אני חושב שהנכונות לתרום, לשרת את הציבור, והניסיון החוזר ונשנה להגיע לעמדות של שירות הציבור ועבודה למען העם והארץ, זה לא מבטא כישלון, זה מבטא נחישות, זה מבטא רצון אמיתי ואותנטי לשרת את העם ואת המדינה, ואני חושב שהדרך ארוכה ומפותלת, ואני נופל וקם, תכין את השיר, נופל וקם, ואף פעם לא אפסיק ללכת, משום שבסופו של דבר השיר הזה מבטא מה שאני מצפה מכל מנהיג, שידע להתמודד עם דרך ארוכה ומפותלת, ועם זה שהוא נופל וקם, מנהיג אמיתי צריך איתנות, הוא חייב לדעת להחזיק מעמד. אם הציבור לא יבחר בי הפעם ולא ייתן לי את המנדט, אנחנו נתארגן, נמשיך להיערך, ונבנה את זה לפעם הבאה, אבל אני רואה בשטח מה קורה, ואני אומר למאזינים שלנו, אתם רוצים שמישהו כמוני ואחרים יהיו בכנסת? הצוות שלי יהיה איתי בכנסת בשבילכם? תבחרו במגן, מפלגת מגן, האותיות הם נץ.
שוקי, איך אנחנו יודעים שהוא עבר תקופה קשה? תראה, הוא אפילו מתעייף ברעיון שהוא מוצא מפלט בשיר. אז אנחנו נשים לו את השיר. חקירה צולבת עם תת אלוף במילואים גל הירש, ואני רוצה לשאול אותך, גל הירש, שאתה עכשיו במסע מן הדרום עד הצפון, מן הצפון עד הדרום.
כן, מדן ועד אילת, ממש ככה.
מדן ועד אילת, יפה. ואני מניח שכאשר אתה פוגש אנשים ואתה מדבר בכנסים, אתה לא מדבר רק על הטראומה שאתה חווית, אלא אתה מדבר גם, ולא רק על ביטחון, אתה מדבר גם על הבעיות הכואבות של האנשים בחיי היום-יום. ופה עושה הרושם שהציבור לא מבין עד כמה הבעיות האלה לא פתורות.
כן, זה ממש מפתיע אותי לעתים עד כמה הציבור שלנו מקבל את ההחלטות מאחורי הפרגוד בקלפי לפי בעיקר סוגיות מדיניות ביטחוניות. עכשיו, אני מבין את החרדה, אני מבין את העניין הקיומי, ומי כמוני, הרי כל חיי היו לאורך גבולות המדינה ומעבר להן בפעילות חשאית במדינות אויב.
סליחה שאני קוטע אותך, אבל מי כמוך גם יודע שבסופו של דבר יהיה ראש הממשלה אשר יהיה, יהיו השרים אשר יהיו, יש לנו צבא, יש לנו רמטכ"ל, יש לנו מטה כללי, ויש על מי לסמוך.
יש על מי לסמוך בהחלט, אני מכיר את האנשים, חלקם, מה שנקרא, כולם היו בניי, חלקם עמיתים וקולגות שלי, ואני בהחלט חושב שיש על מי לסמוך בשירותי הביטחון שלנו. כן.
ולעומת זאת, כאשר אנחנו יושבים בבית אפילו, מצופים בטלוויזיה, ורואים כתבה שסוקרת את הנעשה בבתי חולים, אתה מקבל חלחלה. 30-40 אחוז שוכבים במסדרונים, לא מקבלים את הטיפול. איך זה יכול להיות? מדינת ישראל בשנת 2019, למה אנחנו לא רואים את זה באחת המפלגות לפחות כאג'נדה מובילה?
הנה, אני קורא למאזינים ולצופים, עוקבים אחרינו, עכשיו רוני עדכן הרבה מאוד אנשים, בבקשה להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, תעשו גל הירש בעברית או באנגלית, ואתם תגיעו אל עמוד הפייסבוק שלי, תראו מה מפלגת מגן מציעה, תראו מה אתר המפלגה אומר.
רגע, אבל אתה מסכים להנחה הזאת, שמה שקורה בבתי החולים, או בכלל במישור הרפואי של קופות החולים, זה נורא והיום.
זה מבטא כישלון חמור של הסקטור הממשלתי. אני חושב שכשאתה נוסע בישראל ונהנה מהמראות של מדינה מתקדמת, הייטק, אומת סטארט-אפ, סיגסוג, פרסי נובל, אתה רואה התפתחות עירונית, מגדלים בתל אביב ובכל רחבי המדינה, הרבה מאוד מנופים, זה קורה למרות הממשלה. זה לא קורה לצערי בזכות ממשלות ישראל שאין בהן עבודת מטה, אין בהן חשיבה לטווח ארוך אלא חשיבה לקדנציה, והקדנציות הן קצרות. אין בהן הקפדה על סוגיות חברתיות ועל החצר האחורית של מדינת ישראל בכלל לא מסתכלים.
והפועל היוצא הוא שלא מספיק רופאים טובים, לא מספיק רפואה טובה, צריכים תנאים טובים.
נכון, ומספר שתיים ברשימה שלי, למשל, זה מנכ"ל המכון למנהיגות, איקי אלנר, הוא תושב סדרות. תראה, הוא רק עכשיו, תודה לאל, קיבל את הבשורה אחרי 3.5 שנים של מאבק במחלת הסרטן, סרטן קשה, שהגוף שלו אומנם מרוסק ושבור, אבל שהסרטן נבלם. הוא חווה את כל מערכת הבריאות מקצה לקצה, אני חוויתי אותה כפצוע של צהל וכנחה וכמי שעבר שיקום ארוך של שנה. יש המון מה לשפר, אנחנו בונים על זה שאיקי יהיה במשרד הבריאות. אנחנו מקווים כשר הבריאות, אם לא אז כסגן שר הבריאות, למה? כי המשרד הזה, תכלס, הוא משרד כושל. תשמע, להשיג תור לרופא הפוזן גרון זה כמה חודשים, אתה צריך כסף כדי להיות בריא. למה תושבי הפריפריה חיים פחות מתושבי המרכז במדינה של לנסוע במידן ועד אלעד זה 6 שעות? זה נראה לך נורמלי? זה ברור, לא רק. תראה, לא יכול להיות שבמדינה מתקדמת שמייצאת את מיטב מכשירי ה-MRI וה-CT לכל רחבי העולם, אצלנו אתה לא יכול להשיג תור ל-CT, אלא מסיעים אותך מעידן ועד אילת כדי לעשות CT בעוד 6 חודשים.
וגם זה רק למי שמאשרים לו.
למשל, ואני אומר לך שזה לא רק עניין הרפואה, כי תראה מה קורה לקשישים שלנו. תראה מה קורה עם ניצולי שואה. למה כולם מספרים את אותו סיפור? הרי בוקר אחד אנחנו נתעורר, וקריין החדשות יודיע, הבוקר הלך להולמו ניצול השואה האחרון. עכשיו אני שואל, איך נרגיש? לא נדע איפה לקבור את עצמנו, מה עשינו בשביל האנשים האלה שמאפר ואפר באו, ובזכותם הקמנו מדינה.
הכסף שנכנס למדינה זה כסף שלהם.
רנטות, כן.
שהגיע בגללם.
למשל, שילומים שהקימו הרבה מאוד דברים במדינה. עכשיו, אני אומר שאנחנו, זה מה שמפלגת מגן תעשה בשנה הראשונה. אנחנו נדאג בחוק לחוקק עד גיל 120, קיום בכבוד ולמעלה מזה לניצולי השואה. זה דבר ראשון, זה פרויקט ראשון לשנה הראשונה. עכשיו, לגבי כל השאר, תראה, קידום נשים. נפגעות תקיפה מינית. לא יכול להיות ששכר ממוצע לנשים במשק הוא יותר נמוך משכר ממוצע לגברים במשק. מה, אנחנו מדינה מפגרת? תשמע, אני הייתי זה שחיבר נשים וגברים לשירות משותף בבה"ד 1. חטפתי על זה אש כבדה. אני סגרתי את מה שהיה פעם בה"ד 12, בסיס הכשרה לקצינים ממין נקבה.
בסרפנד.
כן, בצריפין. מי בכלל צריך? למה יש בסיס נפרד לבנות להכשרת קצונה? אני סגרתי את זה, חטפתי על זה המון, אבל היום זאת עובדה מוגמרת. השפעתי בזה על המדינה, אני מאוד גאה בכך. אני אומר לך שאותו דבר צריך לעשות בתחומים של קשישים, בתחומים של גמלאים, לעזור לזוגות צעירים. תשמע, דיברת קודם על מפלגת כולנו. כל הסיפור של מאבק הדיור, דיור בכבוד לאנשים, דיור ציבורי שאין. תשמע, המדינה הזדקתה על הרווחה, היא הזדקתה על החמלה, היא לא מאפשרת לזוג צעיר לקנות או לחיות בדיור סביר היום, אז כולם נסמכים על ההורים. תראה לי אתה, יש לך הרי ילדים מוכשרים, תגיד לי אתה אם הם מסוגלים להסתדר בלי ההורים. זה לא עובד ככה, זה פשוט לא יכול לעבוד, כי אם אין לך היום משפחה חזקה, אתה עובר מיד לחצר האחורית. ואני רוצה להביא את החצר האחורית לקדמית כל הזמן.
תגיד לי, למשל נושא כמו התחבורה, איך אתה מסביר את מה שקורה ברכבת ישראל? כבר עושים משהו ונתקעים.
הנה, תראה, זה בדיוק העניין. קודם כל, מנסים לסמת עינינו ולספר לנו סיפורים כמו, תראו כמה מחלפים, תראו את כביש 6, תראו, אני יודע מתי התחילו לתכנן את זה. וזה תקופה של ממשלת רבין בכלל. וזה אמצע, תחילת שנות ה-90, ולא סתם קוראים לזה נתיבי רבין. אני אומר לכם שמה שקורה בישראל, הרבה מאוד מההתפתחות התחבורתית, אלה דברים שתוכננו לפני 30 שנה. כשאנחנו לא צופים קדימה ולא בונים פס רחב לרשת האינטרנט ולא מניחים כבל תת ימי רחב וחזק מספיק ולא מטפלים באופן ראוי בתשתיות התחבורה, אז אנחנו כל יום חמישי, סתם דוגמה ליום חמישי, זה קורה לנו כל יום.
ימי חמישי זה יותר גבוה.
ימי חמישי יוצאים מהעבודה ונתקעים בפקק על, 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 על מרחק של 10 קילומטר, אתה יכול לעמוד 3 שעות בכביש, ומלא אם תגיד למה אתה נוסע באוטו,
תראה,
תביא תחבורה ציבורית.
אתה לא כלכלן, אבל אני מניח שהדת שלך אומרת לעצמך כמה כסף מפסידה המדינה בגלל הפקקים. בגלל זה שאנשים, במקום לצאת מהבית ב7:30 ולהגיע לעבודה ב8, מגיעים ב9, מפסידים שעה, שעה וחצי בבוקר, ושעה, שעה וחצי אחר הצהריים.
תראה, יש לי מאסטר במנהל עסקים, ועדיין אני אומר לך שכדי לממש את כל מה שמפלגת מגן רוצה להביא לכנסת, עבדתי קשה כדי לשכנע את פרופסור אשר טישלר, נשיא המכללה למנהל ודיקן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, להצטרף אלינו, מספר 3. הוא המומחה שאיתו מתייעצים ראשי המדינה בנושא תקציב הביטחון ותקציבי המדינה, והוא יגיד לנו מאיפה לוקחים את הכסף. אני לא רוצה סתם להגיד מילים, כלם פאדי, נעשה, נעשה, נעשה. אני רוצה להגיד מאיפה יבוא הכסף. עכשיו תראה, זה ברור שכשאתה עומד בפקק, אתה מבזבז כספים המון, בהרבה מאוד דרכים. תבין, רכבת זה לא עניין כלכלי. רכבת היא לא דבר רווחי, רכבת זה שירות שהמדינה צריכה לתת לאזרחיה.
אבל אתה יודע, רכבת ישראל הכפילה ב3-4 שנים האחרונות את מספר הנוסעים מ35,000 ל70,000.
נכון.
ובכל זאת, הבעיה לא נפתרה.
ברור. היא לא נפטרה משום שכשאתה בונה וצופה קדימה, אתה צריך לעשות עבודת מטה. הגוף היחיד שיודע היום לעשות עבודת מטה במדינת ישראל זה צבא הגנה לישראל. והוא לא אחראי על רכבת ישראל, מה לעשות? אז אני אומר לך שהתכנון הוא קלוקל, ואומרים לנו שייקח עוד עשור להדביק את הפער, ועד אז מדינת ישראל תגדל עוד יותר, ויכנסו יותר כלי רכב לכבישים, ונעמוד פגוש אל פגוש. ומילא אם תגיד לי, שמע, לא טיפלנו אומנם ברכבת, אבל עשינו רכבת קלה, עשינו כבישים תת-קרקעיים, עשינו מטרו. לא עשינו. מה עשינו? לא עשינו כמעט כלום. זה כשל תכנוני עצום, וכל גזירת הסרטים האלה, אתם רואים פקקים, אני רואה מחלפים, אני לא רואה כלום. אני רואה את הפגוש של הרכב שלפניי.
ואתה רואה את עצמך כמי שהולך לעשות למען ישראל, ואם לא בבחירות האלה, בבחירות הבאות, אבל אתה נשאר על הגלגל.
חד משמעית.
דת ומדינה, מה העמדה שלך?
מדינת ישראל צריכה לקיים זיקה מלאה למסורת ישראל וליהדות, זאת מדינת היהודים. ועם זאת, חייב להיות חופש לפרט. זה לא יכול להיות שכאן בראש העין, עיר מגוריי...
אני אשאל אותך בהקשר לראש העין.
הנה, למה...
יש בראש העין אנשים ממעמד איתן, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים במעמד נחות. מה, איך יכולים להגיע בקיץ לים אנשים שאין להם רכב והם גרים בראש העין?
כשאני... הייתי ילד, גדלתי הרי בערד, אבל אצל סבתא בפתח תקווה, בשבתות, היו מסעיות שנוסעות אל הים מליד כיכר העירייה בפתח תקווה, באופן רצוף. עכשיו, פתח תקווה תמיד הייתה ועודה עיר מסורתית שמקפידה על שמירת הצביון הדתי, ובתוך כל זה יש עד היום שירות שנוסע כל הזמן גם בשבת. למה בראש העין זה לא יכול לקרות? למה אי אפשר תחבורה ציבורית לא באזורים שהם דתיים מובהקים, אלא באזורים החילוניים? זה לא הפריע לאף אחד, וזה לא רק לים. גם צריך להיות סופרמרקט פתוח בשבת, לא באזורים שהם בעלי צביון דתי. אני מאמין ככה. מדינת ישראל צריכה לקיים את מסורת ישראל, היא צריכה לשמר אותה, היא צריכה לעודד במכונים מסוימים לימודי תורה גבוהים כדי שתישמר תורת ישראל. אנחנו חייבים לשמור על תורת ישראל, זה מה ששמר עלינו לאורך השנים. אבל החופש לפרט זה עניין קריטי, זכות הבחירה שלך במה אתה בוחר, איך אתה רוצה לחיות את חייך. פה אני לא מוכן שתהיה כפייה.
זאת אומרת, אתה בעצם יש לך מיקס של דעות, אתה איפה צריך, אתה...
זה לא מיקס, אני מפלגה ישראלית, וככה ישראל צריכה להיראות. לשמר את הצביון היהודי שלה ואת הזיקה שלה למסורת ישראל, אבל לדאוג שתהיה חופש, חופש, לכולם, חופש. וזה דבר שהוא קריטי לאזרחים שרוצים לגור פה ושהילדים שלנו לא יברחו לברלין. לא בגלל מחיר המילקי, אלא בגלל שהם לא מרגישים פה חופש. תראה למשל כמה אנשים בוחרים להתחתן נישואים אזרחיים בחול, כי אין להם אפשרות לקיים את זה פה בישראל, והם לא רוצים את הכפייה הדתית, למרות שלנו נורא חשוב במשפחה המסורת, ושתהיה חופה וכו'. אני רואה כל כך הרבה אנשים טובים, אחים שלי, שהילדים שלהם מרגישים שזה לא הבית שלהם. ככה הם לא רוצים לחיות.
תשמע, הרעיון איתך, אני חייב לומר לך, הדברים שאתה אומר הם דברים מרתקים, וזו גם הסיבה שכמעט שעה עברה חלפה מן העולם בלי ש...
מה, כבר עברה שעה? חשבתי שיש לנו עוד 45 דקות.
יש לנו עוד 4 דקות, אנחנו מסיימים את התוכנית, ואני רוצה לתת לך 3-4 דקות. אתה פונה עכשיו לבוחרים, מה אתה אומר להם?
שלום לבוחרים, הם שם, נכון?
כן.
כן, הנה. ישר אל המצלמה. כשאני בחרתי להקים את מפלגת מגן, זה היה כדי לשרת אתכם. פשוט, אני רוצה לשרת את הציבור בישראל. הייתי יכול לשבת בבית, אתם יודעים, נולדה לי נכדה לפני 3 חודשים. הייתי יכול לשבת בבית ולשחק עם הנכדה, ליהנות מהחיים אחרי שנים ארוכות של פציעות וקרבות ובתי חולים ואירועים קשים וחוויות לא נעימות. הגיע הזמן לפעמים גם לנוח. מבחינתי לא, לא רוצה לנוח. רוצה לשרת את עם ישראל, רוצה לבוא בשבילכם אל הכנסת בירושלים. אין לי עניין בשררה, לא בתארים, לא בנהגים ולא במזכירות ופקידות וכל מה שמקבל חבר כנסת. זה לא מעניין אותי בכלל. אני בכלל גם לא מתכוון להיות שם חוץ מאשר בהצבעות. אני רוצה להיות בשטח בשבילכם, לעשות שינויים, להזיז דברים, לשמור על הביטחון שלכם, על הביטחון האישי שלכם. אבל לצד שמירה על הביטחון של המדינה והביטחון האישי, לפתור בעיות שנראות לנו היום כמכת שמיים. מסתננים בדרום תל אביב, קשישים במצוקה, ניצולי שואה שלא יודעים כיצד לחיות, מיעוטים שמרגישים שאין להם שוויון, חרדים שפעם אומרים להם למה אתם לא מתגייסים, בצד שני קוראים להם אתם חיות אדם. תשמעו, מדינת ישראל חייבת לקיים מפלגה ישראלית שתדאג לכל הישראלים. אני מציע לכם להסתכל לי בעיניים, הנה אתם רואים? ולראות שאני בא בשבילכם, נטו, פשוט רוצה לשרת אתכם, ואני מבקש מכם להצביע מגן, אנחנו נגן עליכם מהכנסת בירושלים.
ומה זה הנון צדי?
קיבלנו את האותיות נץ, ואנחנו נהיה, מבחינה מדינית ביטחונית, הרי אנחנו ניצים, והחשיבה שלנו היא תפיסה מדינית ביטחונית ימנית, אבל אנחנו נהיה גם נץ חברתי, משמע נלחם בתקיפות, כמו נץ, ועם עיני נץ נהיה על התקציב, ונחפש כל שקל לאן ניקח אותו.
אלו דברים כדורבנות, ולא נותר לי לה להודות לך שהתארחת כאן, באולפן רדיו סול, בראש העין, סמוך לבית שבו אתה מתגורר. אני מודה לך מאוד.
תודה רבה לכם, היה נעים מאוד.
תודה מיוחדת למפיק שלנו, שוקי אברהם. אנחנו נשוב ונשתמע ביום שני הבא.
תודה לשוקי.
אותו מקום, אותה שעה.